טוב, בוקר טוב. בצד מסוים אני רוצה להמשיך עניינים שנוגעים לגוף ולמודעות לגוף. ואחד המקורות המרתקים זה הרב קוק, שהוא מספר במספר מקומות ביומנים שלו תובנות על אכילה וגם על סביעה, בעיקר הוא משתף אותנו בייסורים שלו בכל מה שקשור לאכילה. וכמו שאמרתי פעם שעברה, זה מסמך נדיר שאדם משתף, אדם כמוהו שמשתף בתחושות מאוד מדויקות, כאילו אתה יכול לראות מה העסיק אותו כשהוא אכל, איזה מחשבות מילאו אותו ולאן הוא משך אותם. ואגב כך הוא גם מספר על עצמו שהוא סובל מייסורים של צדיקים. הלוואי עלינו. הוא סובל מייסורים של צדיקים, כיוון שהוא באמת ראה את עצמו ברבונים האלה כצדיק. וכמו אמרתי כבר, שמונח הצדיק שחוזר כאן בכתבים האלה הרבה פעמים, הוא חושף את המצוקה העצומה שהוא חי בה. המילה צדיק, אצלו לפחות, היא לא כמו בסלנג שהיום כל אחד הוא צדיק. פוגשים אחד ברחוב, מה שלומך צדיק? זה כבר הצדיק במובן, נאמר ככה, אני לא יודע לכנות את זה, אבל סלנג כזה, סלנג כזה לא רציני. אבל הרב קוק שדיבר על הצדיק, הוא בעצם ינק את זה מבעלי הסוד, גם מבעל התניא שמדבר על חלוקה בין, חלוקה מהגמרא כבר, בין הצדיקים והבינוניים. ומה שאמרתי פעם שעברה, נחזור על זה היום, באיזשהו מקום הרב קוק לא הלך כאן עם בעל התניא שטען שכולם בינוניים, אלא הוא חושב שיש גם צדיקים, ולא חושב שיש צדיקים, שבזה הוא הולך דווקא בעקבות רבי נחמן, שהבליט מאוד את המעמד של הצדיק מול החסיד. דווקא הרב קוק ראה בעולם של הצדיק עולם עליון, ויותר מזה הוא יודע גם לזהות את עצמו כמי ש... כצדיק. עכשיו, אמרתי פעם שעברה, אני אחזור על זה עוד פעם, ש... דברים שלימד הרב שגא וכתב אותה גם, זה מופיע בליקוטי מוהר"ן בשיעורים שלו, שההבדל בין הצדיק לחסיד, זה לא הבדל בין אדם שיכול להרים 100 קילו, לבין אדם שיכול יודע להרים 200 קילו, משקולות. זה לא הבדל ברמה הזאת. הצדיק יש לו יכולות שבאמת אובייקטיבית אין אותם לחסיד. או בניסוח אחר, אם יש לרן חי, נפש רוח נשמה חיה יחידה, ברובד של הלרן, ברבדים הנמוכים של הדמות, כולם שווים. ברובד של החיה יחידה, הרבדים העליונים, כאן יש הבדל בין הצדיק לבין האחרים. יש לצדיק יכולות של חיה יחידה שיש רק לו, וגם אם אדם יעשה מאמץ גדול כל חייו, הוא לא יגיע למקום הזה, כי הוא לא צדיק, אין לו את ה... הוא נאמר ככה, אין שוויון הזדמנויות. אין פה, לא כולם אותו דבר. יש כאלה שיש להם את, את הניחון וביכולות הללו, והם באמת, אני חושב, מבחינת צדיק, הם באמת מיוחדים. נקרא להם גם בשפה אחרת, שברו את ה... על הדבר הזה כן, שהוא היה נשמה חדשה. זאת אומרת, יש נשמות חדשות, ונשמות חדשות הן נשמות שהן ירדו לעולם בזמן הגאולה, והן באמת שונות מאחרים, כי בשמה שבעלי הנשמות הללו רואים ומשיגים ומסוגלים לפעול, רק הם מסוגלים לכך. עכשיו הרב הוא חושף בכמה מקומות, כבר שהוא כותב את זה כיומן ולא כותב את זה החוצה, אז... שאתם בהמון אמון, שהוא לא אומר את זה כדי להתנסה חלילה או כדי להביע איזה משהו שיש לו, שהוא הרוויח מזה משהו, שיש בזה איזה אפקט חברתי. הוא כתב את זה לעצמו ביומן, אף אחד לא ידע על היומן הזה. רק פשוט הוא כאילו שיתף את היומן בייסורים שלו כצדיק. והייסורים שלו כצדיק באים לי ביטוי כאן בכמה התבטאויות, את חלק ראינו פעם שעברה, והייסורים האלה הם באמת... נדון ביחד, עוד כמה דקות אנחנו נקרא, נדון ביחד, וזה קשור מאוד לנושא האכילה. יש אכילה של צדיק ויש אכילה של בינונים, ובואו נתחיל כאן מתף תף בית שכבר ראינו את זה, אבל אני בחרתי להתחיל בזה היום כדי להתחבר ללימוד פעם שעברה, ואני קורא כאן בימנים בתף תף בית. ישנם צדיקים כאלה שהם טעמים במדרגת שבת, והם מסוגלים לעונג תמידי, להתענג על השם, ואינם מסוגלים לצד עוצמת בהירות נשמתם ובלושת גופם, שמתקדש על ידי הופעתה של נשמתם העליונה לעבודה. והם עובדים רק כדי לטעום טעם מרירות החיים, להשתתף עם העולם כדי להעלותם. אז זה ראינו פעם שעברה בסוף הלימוד, זה דבר מאוד, מאוד מופלא, שמה שהוא מדבר כאן, שמדבר על צדיקים, ומדבר על עצמו כמובן, זה לא רק אמירה, הוא מדבר ברמה יש צדיקים, אבל ברור שהרמנו לעשה כאן הוא, והוא קורא להם מדרגת שבת, והם תמיד נמצאים בעונג תמידי. חז"ל אמרו שתמיד חכם נקרא שבת, אז יש כאן גם צדיקים שנקראים שבת. מה הנקודה של השבת? בשבת מתענגים על השם, עד כדי כך שכל, הם לא מסוגלים מצד, כמו שאומר כאן, בהירות נשמתם וקדושת גופם, לא מסוגלים לעבודה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אפילו קשה לדמיין את זה, שאדם שאין לו בכלל יצא הרע ללכת לעבוד, באיזשהו מקום ספון כולו בהערה של עצמו, ספון כולו בעונג הפנימי של עצם דמותו, אנשים נורמליים כמונו, קשה מאוד להשיג את זה. בקושי בשבת אנחנו מחזיקים מעמד שלא עובדים. כל הזמן לקראת צאת שבת, הכל מדגדג באצבעות קדימה, יאללה, יש מיילים, יש פלאפונים, יש מה לעשות וכו' וכו'. ואדם שכל החיים שלו בעצם חי ככה, יש לו בהירות הדעת, יש לו קדושת הגוף, הוא קורא לזה, הוא מרגיש מין התחושה שאני לא יודע להסביר אותה, כי אני לא מכיר אותה. תחושה שהגוף שלך קדוש. אני מרגיש שהגוף שלו קדוש שיקום. זה מין תיאור מאוד מאוד רחוק ממני. ולפעמים יש רגעים בחיים שאנשים יכולים לזכות לאיזה מין הערה מופלאה כזאת, שאיך הם מרגישים את הגוף שלהם. זה דבר מאוד, מאוד מופלא, שאת התודעה הזאת שבעצם הגוף שלו אין לו יצר, הוא בלי יצר הרע, עוד לא יצר הרע מהסוג המוכר לנו. אין לו יצר הרע, הוא לא רוצה לחרוג מעצמו, הוא לא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד. הוא לא חי באיזושהי תודעה מבחוץ על עצמו, הוא חי על התודעה שלו רק מבפנים. כמו שאמרתי, זה מין תודעה מאוד, מאוד רחוקה מהעולם שאני מכיר, אבל אני מאוד נותן בו אמון שהוא באמת חווה את הדברים כך. מה שכאן באמת מרתק, שאת כל התיאור הזה שלו, הוא כל כך קושר את זה, כמו שנראה מיד, כאן הוא קושר את זה לעבודה, וחוסר הצורך לעבוד. וחוסר הצורך לעבוד, וגם חוסר הצורך לאכול. כלומר, באיזשהו מקום הם רק מתענגים על השם, והם לא זקוקים מעבר לזה. אולי נראה עוד משפט לגמור את הפסקה הזו, ואולי קצת אחרי זה נשמע גם אתכם. ולמה הם עובדים בכל זאת? למה אנשים בכל זאת קמים ורחים לעבודה? רק כדי לטעום טעם מרירות החיים, להשתתף עם העולם. כלומר, אדם הוא לא רוצה לפרוש עד כדי כך מבני אדם נורמליים, אז מדי פעם הוא הולך לעבודה כאילו, הוא לא באמת מתכוון לזה. אז גם הרב קוק היה לו את העבודה שלו, והיה לו את הקשרים שלו, ואת עסקי הציבור שם, הוא רב קיבל אנשים, וככה וככה, וכל מיני עיסוקים נורמליים של אדם מן העולם הזה, אבל מה שהוא חושף כאן, שבעצם הלב שלו לא היה שם, לפחות כשהוא כתב את הקטע הזה, אני לא חושב שזה מאפיין את כל חייו וכל רגע נתון, ברור שזה סוג של הערה שהוא יכול היה להביא אותה לביטוי כאן במקום הזה, אבל בסופו של עניין, התיאור הזה כאן הוא כאילו מביא לביטוי את חוסר העניין שיש לו בחיים הרגילים. הוא לא מגלה בזה עניין. עכשיו הדבר הזה עצמו הוא לא יוצר לו, זה כבר לא כך עונג, זה יוצר ייסורים עצומים. אדם שמרגיש שיש לו זרות, שהנשמה שלו בכלל מחפשת דברים אחרים, והוא לא נמצא שם, זה לא מעניין אותו. בהרבה מובנים כל אחד מאיתנו מרגיש הרגשות כאלה בעולם החדש היום למשל. אתה מרגיש שיש עולם שיש לו רץ לכל מיני מקומות, אתה לא ברור לך בדיוק לאן. אני יכול לומר על עצמי גם, אני יכול לשתף אתכם. שהרבה פעמים אני מרגיש מאוד זר לכל מיני, אנשים מאוד מתאבים לכל מיני דברים שאני באמת לא מבין לאן העולם הולך ומה המטרות שלו. וכל מיני תחומים, גם בתחום המוזיקה, גם בתחום הטכנולוגיה, וגם בתחום בתחומים דומים, שאדם חש שהעולם זורם לכיוונים שלא מתאימים לעצמו, הוא מחפש לעצמו בכלל הוויה אחרת לגמרי, מה שהעולם בעצם, המיינסטרים של העולם, אם יש דבר כזה בכלל מיינסטרים, זאת חוויה מוכרת, אבל אצלו זה הגיע לנקודה שהיא יותר, היא מאוד, כמו שאמרתי, אני לא יכול אפילו להביא אותה לביטוי, שהוא לא צריך ללכת לעבודה, אין לו צורך בכלל להשתלב ביצא אדם לפעולו ולעבודתו. הוא לא שם. הוא לא שם. הוא לא רוצה לצאת. הוא רוצה להישאר בפנים. הוא רוצה להתענג על עצמו, להתענג על השם. אין לו עניין בזה. כל אחד מכאן, קם מקר הבוקר, עשה מאמץ, התגבר, התגבר על העייפות, סידר את היום שלו והגיע לכאן. זה תנועה שהרב קוק לא הכיר אותה. הוא היה קם הבוקר, ולא יודע מה עבר לה בדיוק, אבל ודאי שהוא חי באיזשהו מקום בתוך עצמו, והדבר הזה עצמו הוא באמת, מצד אחד הוא רחוק ממני, כמו שאמרתי, רחוק מאיתנו, מצד אחר הוא באמת מעורר השתאות, זה פליאה, שהוא באמת איש קדוש, הרב קוק. הוא לא מכיר אותו ככזה, מכיר אותו יותר, מבליטים יותר את הדמות האידיאולוגית שלו, את ההתבטאויות שלו בעניינים כאלה ואחרים, אבל את מי שהוא היה, את הנקודה שלו, זה פחות מדברים על זה, וכאן מה יותר שהוא משתף ומספר בעצמו. ואז הוא ממשיך ואומר, הם עובדים רק כדי לטעום טעם מהירות החיים, להשתתף עם העולם כדי להעלותם. וכל תוך השגיאותיהם הוא תמיד מה שאינם מכירים את מעלתם, ואינם מתרוממים לאותו הגובה שדישון עונג הקדושה אין לה ראויה להם, על ידי קטנות המון השם בהם עצמם. כן, מה הבעיה של הצדיק? שהוא באמת חווה חוויה של זרות להוויה מוכרת, אבל אין לו אמון, אין לו אמון בזה. כיוון שאין לו אמון בזה, אז הוא חווה את זה מיסורי מצפון. כולם הולכים לעבודה ואני לא הולך לעבודה. עכשיו כל היסורי מצפון נובעים מחוסר אמון בעצמו, הוא לא באמת מאמין בעצמו בשורש נשמתו, ולכן באיזשהו מקום תמיד יש לו איזה רגשות אשמה שהוא לא כמו כולם. זה בעצם, וזה דבר מאוד מוכר. הם שווים תמיד בתשובה מאהבה. בכל מה שהם יותר עסוקים בתשובה, הם יותר מתענגים. ממשיכים על כל העולם כולו את העונג והעולם הגדול של התשובה, שעושה את העולם כולו לעולם חדש. חביב ורתום כולו מטל אדנים, משוקע בלשד אהבה ולימוד תלונה, כולם מתאים וממתקים וחיקום ורחמדים. עכשיו, גם הדבר הזה כאן, הוא באיזשהו מקום מחבר אותנו לעולם התשובה. וידוע שהקוק כתב בהקדמה לאורות התשובה, מה שמובא בהקדמה לאורות התשובה, שכל ימר הוא עושה כך בתשובה, זה ממלא את כל חדרי ליבו, וזה כל מה שיש לו בעולמו התשובה. עכשיו, התשובה במובנים שהוא רשם אותם שם, הם לא התשובה הקלאסית הרגילה, או לא רק התשובה הקלאסית, אלא יש כאן איזה תנועה שהוא מדבר עליה דווקא כאן, בפסקה הזו. מה הוא מדבר כאן על הפסקה הזו? שהתשובה, עיקר התשובה היא האמון שלך בעצמך. האמון שאתה שונה, שאתה ראוי להתענג, אתה ראוי להיות צדיק, זאת התשובה. מה החטא? החטא שאתה מנסה ליישר קו, שאתה מנסה באיזשהו מקום לחוג מעצמך ולהיות כמו כולם, לטעום טעם מהירות החיים. זה החטא. והתשובה זה להפסיק עם זה. יש מקום להרפות מהצורך להיות כמו אחרים ולהיות לגמרי במקום של הציות שלך, של מי שאתה. לא לפחד להיות מי שאתה ולסגל לעצמך אורחות חיים שמתאים לשורש נשמתך. ותראו, בעולם שלנו, הזמר לא יעלה על דעתו לא לבוא לעבודה. הוא ודאי לא רק ליום אחד, אלא בכלל לא. למה הוא לא יעלה על דעתו? משתי בכפולה. אחת, כי מה הוא יעשה? זה לא משעמם. העבודה נותן לתוכן. ובית, אם הוא נגיד אפילו יש לו מה לעשות, אבל הוא לא יהיה לו עבודה, אז הוא באיזשהו מקום יוצר פה איזה חלל פנוי, שיערוס אותו, לא ייתן לו מקום. טוען הרב קוק, שאנשים שיש להם את הצמרון הפנימי, יכולים לנהוג התענגות מתוך עצמותם, באמת צריכים להתגבר על היצר הרע הזה, ללכת לעבוד. וזה יצר רע כמובן מבחינתי במרכאות מחויכות. אבל יש כאן איזה וידוי שהוא, אם לא הייתי רואה את זה ככה שהוא מדבר על עצמו, אם זה לא היה הוא, לא הייתי מאמין לו. אבל כיוון שאני מאמין לרב קוק, אז אני יכול לומר שזה מה שהוא מביא לביטוי כאן.
כן. נתתי לב פתאום שהפסוק שהוא נותן כאן הוא לא פסוק. הפסוק זה
חיקום המתקים וחולו מחמדים. הוא שינה את המילים.
זה משהו.
זה עם שיר השירים כמובן. חיקו ממתקים, כולו מחמדים.
אוקיי. אני חושב שיש כאן איזה נקודה.
תראה, פה אני לא יודע, בסופו של דבר זה עבר גלגולים של הקלדה. אני לא יודע בדיוק אם זה נפלה פה איזה טעות, אני לא הייתי בונה את זה יותר מדי, כי זה בכל זאת הפער בין ה... בין כתב היד לבין מה שבא שם קמה לי ביטוי במה שרץ ברשת. אני לא בדיוק, לא בדקתי את זה, לא יודע. כן, בבקשה. כל בעלי לשמות הצדיקים שיושבים כאן מבקשים להגיד את דבריו ולשתף אותנו במה ש... מה שקורה כאן.
דווקא נראה לי שהוא שומע בכוונה את הפסוק. כי אם כולו ממתקים, אז הוא לא צריך את חיקו, הוא לא צריך את האכילה. אז חיקו... נראה לי פה אפילו משחק.
יכול להיות, אמרתי, אני לא יודע אם זה באמת טעות או שזה באמת החבר לא כתב את זה כך, יכול להיות. אוקיי, הלאה. זה פוגש אותנו, זה אומר לנו משהו.
משהו פה מוזר לי, כותב, הם עובדים רק כדי לטעום טעם מרירות החיים, להשתתף עם העולם כדי לעלותם. אני יכול להבין אם היה הקטע האמצעי לא קיים. הם עובדים להשתתף עם העולם כדי לעלותם, הם עובדים בשביל המרירות. זה המטרה שהם עובדים, של המרירות. רק כדי לטעום טעם מרירות החיים. לא יורד לסוף את התורה.
זה באמת פרספקטיבה, מה שאתה אומר זה יפה. הוא באיזשהו מקום חושב שגם זאת אמירה ש... אני לא יודע איך לפרש אותה. הוא באמת ראה במקום שלו שכל המאמץ האדיר של האדם לעבוד הוא סוג של מרירות. בזנת הפך התוך הלכת, זה הכללה. הוא לקח את זה כפשוטו, אבל זה מה שהתורה אמרה.
סבל, זה...
אלמלא החטא והגירוש, אדם היה יושב בגן עדן, ונהיה מעץ החיים. כיוון שכיוון שאדם גורש מגן עדן, אז האדמה לא מוסיפה את כוחה, והאדם צריך לעבוד קשה כדי לפרנסתו. עכשיו, התנועה הזאת שהאדם צריך לעבוד קשה לפרנסתו, הוא מדבר על מרירות במובנים הקמאיים, שבעצם כל המבנה של החברה וכל המבנה של האדם, שיצא אדם לפעלו ולעבודתו, זה תנועה בורגנית, זה תנועה של האדם שנפל למדרגתו. אילו הוא זכה להיות כאדם הקדמון, הוא לא היה צריך את כל את העסק. זה באמת היה שמביאה כאן לעוד נקודה שבעצם מופיעה כאן, שהרב קוק באמת ראה את עצמו כאיזשהו ניסיון לממש את האדם הקדמון, את האדם של פעם, האדם שהיה את נעץ החיים. שלא זקוק לכל התנועות הפנימיות, לכל היצרים הנמוכים שצריך לצאת לעולם, וצריך להתחכך עם העולם, וצריך לנוק לעולם, ולהציל על העולם. היחסים עם העולם, כרחו של הרב קוק, זה אילוץ. יש הרבה אנשים כאלה שבאמת לא מרגישים טוב, שהם צריכים חלק במשחק. הם יהיו מעדיפים יותר להתכנס עם עצמם ולהסתדר ככה. וגם לא לעבוד, וגם לא להיות מאורים יותר מדי בני אדם. והוא באיזשהו מקום לכן הוא מדבר על היציאה לעבודה כתואמים את מרירות החיים. זה באמת ביטוי מאוד מפתיע. רוב בני אדם שולחים לעבודה, הם בודקים אם הם נהנים מהעבודה. טוב להם בעבודה שלהם, לא יושבים אם תואמים את האמר. אף אחד, אדם נורמלי שאני מכיר, לא קם לעבודה כדי לטעום את מרירות החיים. הוא קם לעבודה כי הוא הולך לעבוד, כי יש משהו שמעניין אותו, שהוא חי בתוכו וכו' וכו'. רק אנחנו באים לכאן, אנחנו באים לכאן לעבודה, וטעמים על המי גן עדן, לא יודעים יותר אף כוח, זה ממש, אין פה שום מרירות, זה הכל מתוק פה. אין פה, אתם רואים, אוכלים אפילו עוגות, זה בערך חלק מהעניין, אנחנו, מה יתרת מזה? אני יכול להמשיך עד מחר, את כל היום להביא רק ככה עם הסיום שולחן, עם התענגות מהסוג הזה, רוג הלך, מה רע? ובכל זאת לא נעשה את זה, אנחנו עוד תותות... נסיים, וכל אחד יצא לפעולו ולעבודתו, עדי ערב, וכולי וכולי. אני נשתרו לפעמים לכאן, מה מאתגר את האנשים כמונו? לראות שאפשר אחרת, שזה לא מה שאנחנו רואים כשגרה המבורכת והמותמד בעצמותינו, בסדר, זאת אופציה. אבל יש כאלה שמציע לך אופציה אחרת, הוא חותר תחתיך, ממש הופך על פניו את הנחות התשתית שלנו, ומציע לנו חלכים אחרים. לא אידיאולוגיים ולא במובנים אבסטרקטיים, במובנים מאוד קיומיים, באופן מאוד קיומי, אפשר אחרת. כן, אפשר לסרטט דמות של אדם טורנטו, מיד לאן המחשבות הולכות מיד, שורים תיאורים כאלה. הרי זה קיים, לא שזה לא קיים בעולם. איפה זה קיים בעולם? איפה זה קיים, מה? איפה זה קיים? מוצאים אותו במזרח, מוצאים אותם זה כל מיני יוגיסטים, וכל מיני נזירי זן, כאלה אנשים שם, תמצא במזרח. בעולם המערבי זה כמובן אין איזה מקום. וכאן באיזשהו מקום אני מרגיש קרבה עצומה בין המאוויים של הרב קוק, למרות שהוא היה פולני, והוא לא הגיע מהמזרח, אבל הרוחות שמנשבות כאן אצלו, הן באמת מבשרות כאן משהו שהיום, יותר מבעבר, רואים כמה שהחדירה של רוחות המזרח הן משפיעות. יצאו הרבה חבר'ה היום שהם נוסעים למזרח ויושבים שם שנה באיזה מנזר, ולא שאני מתלהב מזה, זה לא כוס התה שלי בדיוק. אבל אני רק מספר את עובדות החיים. אנשים כן מחפשים באיזשהו מקום לפרוש מהלכות התשתית של האדם המערבי, שהוא נמצא בתוך הריצה, בתוך האקשן, ושם מוצא את הטעמים שלו. ומנסים להיפתח לערוצי אינטליגנציה אחרת בתוכם, שנותנים אותו ממש להתמסר לשורש נשמתו, להיות בהתבוננות, להיות בהתענגות. זה עולם מושגים, כמובן שונה מאוד במזרח. אצל הרב קוק יש פה איזה מין ממש כמעט אקסטזה של התענגות. במזרח זה כרוך בהמון התרוקנות, בהמון סבל. זה הרבה יותר, זה מה שעושה את, זה מה שעושה את זה. הרב קוק בבחינות הללו היה מאוד יהודי. במובן הזה הוא מדבר על התענגות בקדושה, שהגוף קדוש וכולי. והמזרח לא יגיד לך שהגוף קדוש. ינסו לדכא את הגוף, ינסו לרסל אותו, כי הגוף הוא מקור התחלואים ומקור הכשלים. והרב קוק מדבר שהוא אחרי שהוא קדושה בגוף שלו. זה מין תיאור מאוד מופלא. מצד אחד הוא שוכן בתוך ההתענגות, מצד שני זה לוקח אותו למקום שבו כל היחס שלו לחיים וגם לגוף של החיים ושל עצמו הוא יחס של קדושה. איך כל זה מסתדר, זה באמת פלא, זה פילי, זה מין תיאור מאוד, מאוד מופלא. אני באמת לא מכיר, אני יודע באמת, אני לא קראתי הכל, אבל זה מין תיאור נדיר. שאדם שמשתף, מה חוויות התשתית הכי עמוקות שהוא קם בבוקר? איך הוא מתייחס לגוף שלו, ליצרים שלו, לרצות שלו לעבוד או להתכנס פנימה? ממש הוא נותן לנו כאן את עצמו על השולחן, מה שאני עושה, אני פשוט מביא אותו. אני עושה אותו פה בינינו, שלקבל קצת השראה ממנו. וזה באמת, באמת נפלא, זה פשוט נפלא לראות, לשמוע, לפחות עליי זה יוצר רושם עצום, להיחשף כאן לאדם כזה.
אני קורא את זה שהעבודה שלהם שהם עובדים, הדבר העמל הזה, זה להשתתף עם העולם כדי לעלותם. אני רואה פה איזושהי חוויה קיומית שלו קודם כל, של אחד שכן מחפש את ההתבודדות ואת האורות, שם נוח לו, אבל אז הוא לוקח הכרעה, שלא כמו במזרח, הוא אומר, אנחנו לא, זה לא דרכנו, אנחנו מחויבים, לסביבה שבה אנחנו חיים, לחברה שלנו.
עוד יפה משתם.
אז זה עמל קשה, הם עובדים להשתתף עם העולם כדי להעלותם. זה העבודה לדעתי, משהו מתכוון פה. תחברית, יש פה כל הבאים צריך כדי לקום את המערות החיים, זה לא משהו
שקצת... זה עוד יפה. למרות שאני פירטתי את זה, להשתתף עם העולם, זה אלה שהולכים לתאום את המערות החיים. הוא אומר ש...
יש פה איזה בעיה תחברית, והם עובדים.
כל תוך שגיאותיהם הוא תמיד מה שאינה מכיר את מעלתם. אם היו מכיר את מעלתם, הם לא היו זקוקים לכל התנועה הזאת.
או כי אתה יכול להשתתף עם העולם אם אתה לא חווה את הצער שלו. אז לכן אתה תואם את המרירות, ואז אתה יכול להשתתף עם העולם ולהעלותם.
לא, זה מרירות שרק הצדיק חווה. אתה תהיה לדעת הצדיק, לא תחווה את המרירות בכלל.
אבל הוא צריך ללכת לעבוד, הוא צריך ללכת לעבוד כדי לחוות את אותה מרירות, ואז הוא יכול, הוא מבין את הציבור ויכול להעלותם. אם לא, איך הוא יעלה אותם? הוא מדלג.
אתה תתענג בעבודה והצדיק...
לא, הוא אפילו מתענה בעבודה. הצדיק
יתענה. הצדיק יתענה. הוא לא יחווה, אבל אתם לא תחוו את אותו דבר. זה לא שהוא יורד אליך לחוות את החוויה שלך.
מה שחלוך אומר זה במשפט
למטה.
מה שחלוך אומר זה כאן נמצא כאן בהמשך. שהם יותר מתענגים וממשיכים על כל העולם כולו את העונג והעולם הגדול של התשובה. כבר אומר שזה לא... אז זאת הנקודה שאתה בעצם רוצה לומר כאן, שהפישוט של הצדיק וההסתגרות שלו בהתבודדות עם עצמית היא לא איזה אקט אגואיסטי שהם רוצים רק להיות פרושים מן העולם, אלא האמון העמוק בשורש נשמתה, שמה שאני עובר זה מאציל על העולם את הטוב. וזה באמת נכון, לאנשים שנמצאים כחלק, רואים לעצמם חלק מהקיום, באופן אישי הם פורשים אבל באופן ממשי הם מאצילים והם מעניקים מעצם היותם את העול, את התשובה הגדולה, התשובה מהווה על כל העולם כולו. אז זה לא חוויה אישית במובן האגואיסטי, אבל כדי לממש את ההצלה הזאת, אתה לא יכול להיות חלק מהעניין. ומי שכן הולך להיות חלק מהעניין בפועל ממש, שהולך לעבודה ומתערה ממש בעסקי העולם הזה, הוא יאבד גובה, הוא לא יוכל באמת לחיות במקום, וגם, בסופו של דבר הוא גם יאבד את העולם, לא רק את עצמו. והכל לובע מזה חוסר אמון, זה מה שהוא אומר כאן, וזה הוא נאבק כל הזמן, שאדם לא יודע אם הוא צדיק או לא, זה בדיוק הדבר הכי מייסר. הוא אומר, אולי אני צדיק ואני לא יכול להיות חלק חלק מההתרחשות של הקיום האנושי והשגרתי והרגיל, והוא מרגיש לא טוב עם זה. מצד שני, כאילו, חוזרים פה למערה של רשב"י, באיזשהו מקום, איפה המקום של היהודי, במערה או מחוץ למערה? וזה בעצם מה שייסר אותו. אבל שוב, המערה שלו היא לא מערה לפרוש מן העולם, כמו שאצל רשב"י, להחריב עולמי, באתם שובו למערתכם, אלא זה בא לתקן את העולם. וכמו שבסוף היציאה, אחרי היציאה מן המערה שבאו לתקן את זה, לעשות תיקונים, יש כאן איזה מין, בתחושה שלי, איזשהו הערה מהסיפור של רשב"י, שזה אולי הדמות שעומדת ברקע של המחשבות או של האירורים האלה, האדם שפורש למערה.
אז לאיפה הם שווים בתשובה? שהם שווים תשובה מהאהבה? לאיפה הם חוזרים חזרה למערה? או שהתשובה זה לחזור למטה לעבודה?
זה מצב ביניים. מצד אחד חוזרים לעצמם, אבל העצמם הזה, העצמיות הזאת, היא בעצם היא שוכלת עמוק בתוך ההוויה האנושית. הם מאוד מודעים לעולם, מאוד מודעים לסביבה. זה לא ניכור לעולם. הפרישות היא לא בהכרח ניכור. אתה יכול לפרוש ממקום, אבל אתה מאוד קשור איתו. אתה לא צריך להיות מנוכר אליו, לזלזל בו, לבטל את המעשה. אם אתה מזלזל באנשים שחיים את החיים הנורמליים, אתה באמת עושה כאן מעשה לא נכון, לא ראוי. אבל מה שהוא אומר כאן, יותר מורכב. אני יודע מי אני, אני יודע מה שורש נשמתי, אני יודע שאני, כדי שאוכל לחיות נכון, אני חייב לפרוש, אני חייב להיות מכונס, וזה כאן לשאלת האמון בעצמי ובנשמתי, כמו שהוא יודע, אם לא מה, הוא מבקר לחריפות את אלה שיש בעצם נועדו לגדולות, נועדו להיות אנשי הרוח, אנשי הקדושה, הם לא חיים ככה כי הם לא מאמינים בעצמם, הם לא מאמינים שזה מה שהם, ולכן הם מנסים להיות כמו כולם. והוא אומר לעצמו, אני, וזה הוא התחבט בעצמו, האם באמת התחליף שלי זה להסתגר ולהיות פרוש, ומכאן לעשות את התיקון הגדול, או להיות חלק מהעשייה, וזה מה שהוא מתחבט כאן.
ואינו הכרעה, הוא לא אומר אם צריך להיות בתוך החברה או מחוץ לחברה. יש פה זה גם איזה נדנות כזה, פעם לפה, פעם לפה.
נכון, הוא באמת התנדד כאן, אני חושב שהוא באמת, מצד אחד הוא היה אדם מאוד מעורה, הוא היה מאוד, מי שרואה את הפעילות הציבורית שלו, את המעורבות שלו עם כל אנשי הציבור והתרבות שיהיה בזמנו, כתב איתה, הוא היה חלק מהעניין, הוא רואה שהוא לא היה אדם שחי באופן סגור. אלא הוא באמת... אבל הוא שיתף אותו, שאל תתפתו לחשוב שזה שאני כך מעורה, שזה בעצם העולם הטבעי שלי. אני באיזשהו מקום נכשל, אני לא באמת מאמין בעצמי עד הסוף. כשאם לא הייתי מאמין בעצמי, הייתי כבר מסיק מסקנות והולך למקום הרבה יותר, לאינטנסיביות הרבה יותר עמוקה עם העולם הרוחני שלי. וגם בהרבה פעמים בעיות, אם נוריד את זה לגובה, לגובה שלנו, הרבה פעמים, הרי, מה קורה לבחור ישיבה? בואו נרד שנייה אחת לדברים המוכרים לנו. בחור ישיבה מתלבט בשלב מסוים, הוא יכול לצאת מהישיבה או להישאר בישיבה הלאה. הוא מתגמר את החוב של ההסדר, עכשיו הוא צריך להתלבט מה לעשות. זאת שאלה שכמעט כל אחד עם רגישות שואל את עצמו. אצל אחד נושפים בעורפו הרמים, שמע, אתה צריך גדול בתורה, אתה חייב להישאר בפנים וכו' וכו', אתה יצא החוצה, אתה תאבד, אתה תפסיד, אתה פה, אתה שם. בצד אחר, אדם חש, צריך להיות אדם מן היישוב, צריך מקצוע, צריך להתפרנס, צריך לעמוד על הרגליים, אתה לא עם כל הכבוד. אז היום זה כבר פחות חד, כי היום כבר דיבורים האלה של תשאר בישיבה ואין דרך אחרת. היום אף אחד לא, כמעט אני חושב שלפחות בעולם שאני מכיר, לא מדברים כך. אבל כשאני, במקום שאני באתי, זה היה היום מי שיצא מהישיבה, כבר הוא ירד בדרגה.
לא הצליח.
זה כבר, אפשר, אני יודע איפה זה התחיל גם, התחיל מהעולם של פולוביץ', שראשי הישיבות שאני גדלתי בצילם, באו משם, ובפולוביץ' זה היה מאוד ברור, שמי ויותר מזה, לא מי שעזב את הישיבה והלך לאוניברסיטה או לצבא, השם ירחם, אלא גם מי שהלך ללמוד הלכה, מי שנכנס ללימודי הלכה, טוב, אתה כבר באמת לא ככה רואה, אתה לא נמצא בלימוד, אתה... אז בסדר. אז היה ויכוח לבני ברק בכלל על כל מושג של, של האם לתת לאנשים הכשרה, כמו שהיה בגרמניה, לעשות תואר אקדמי ואיזשהו הכשרה להכשרת עובדי הוראה, מין סמינר כזה, גם זה היה ויכוח בתוך, בין ראשי ישיבות, ישיבת פרלוביץ', אז האם נותן איזה לגיטימציה או לא, מי אמרו כך, מי אמרו כך, דווקא הרב דסלר תמך בזה, ואחרים התנגדו לזה, וזה בגלגולים שנים הבאה, היה גם חלק מאחד הסיבות הגלויות לפילוג שהיה במרכז, שהר המור התפצלו במרכז, היה על הרקע מכון הרע, שזה היה הטריגר הגלוי, היה רבים סמויים, אבל הטריגר הגלוי היה מכון ההוראה. עכשיו, זאת נקודה מאוד עמוקה, האם אתה באמת, האם ישיבה בתארתה, אתה לא מכיר שום אלמנטים של אינטרסים או שום אלמנטים של העולם הזה, ישיבה יושבים ולומדים, וזה כל העניין של ישיבה. כל מה שנספח לזה זה בחוץ, זה כבר לא אצלנו. עכשיו, זה בדיוק הנקודה ברמה החברתי והציבורי. בפן האישי, יש כאן משהו יותר נוקב. ואדם אומר, אני מוכן למסור את עצמי, ואני מאמין שאני נועדתי ונולדתי להיות אדם שבאמת לא... מה העשה של אפשר חשקה בתורה מר בן עזאי? אבל הרי לא, המסורת לא נפסקה כמותו וכו'. אז ככה מאוד מרענן, בשביל שיש אדם שהוא חי איתנו, כאילו איתנו, רק כאילו, בעצם לא בא בעמדה אידיאולוגית, שצריך לפרוש או לא לפרוש, זה לא בעמדה של חצוצרות. פשוט משתף, בלב נשבר, מה מייסר אותו, וזה בדיוק ההבדל. ואתה הופך את זה לאידיאולוגיה או לאיזו אג'נדה חברתית, אני פה סיפור אחר שאני לא שותף לו. צריך להיות מפוקח, להבין שאתה חי בעולם, מורכב, אתה לא יכול להטיל על אנשים קשות השמועה שהם לא ממשיכים בדרכם בישיבה, זה אסור בתכלית בעיניי. אבל מצד שלי, כשיש פה חשיפה של אדם שמספר את הכאב האישי שלו, הוא אומר, אני יודע מי אני, אני... לא שמישהו אחר אומר לי, אני יודע מי אני, אני יודע מה כוחותיי, אני יודע למה נוצרתי, וזה היה המידה שלי מול אלוקים ומול עצמי. זה כבר משנה לחלוטין את כל התמונה, מטבע הדברים. דביר, תן לנו משהו.
זה סתם, איפה, כבר דיברנו על אכילה, אז כאילו, די, קיבלנו את זה.
אני חושב שבאמת האכילה כאן היא לא מרכזי בדיבור, כזה רק חלה להמשך. הוא מדבר כאן על ההתענגות ועל הגוף הקדוש, שמבהירות נשמתם בקדושות גופם, שמתקדש על ידי הופעתה של נשמתם העליונה. זה בעצם, אומנם לא מדבר על אכילה באופן ישיר, אבל הוא מדבר פה על איזשהו סיטואציה של גוף שלא... שכל המגע איתו הוא מגע מיסטי, הוא לא מגע רגיל שאדם שאוכל כדי להבריא גופו, כדי שיהיה לו כוח. כאן הוא מדבר על הגוף כזה הערה מיסטית. וגם בקטע הזה זה התבטאויות שיש דוגמתם במזרח. טוב.
אני חושב שהנושא של העבודה, המרירות של העבודה, שהם עובדים, זה לא מבחירה, והם עובדים רק כדי לטעום את מרירות החיים, לא שהם רוצים לטעום את מרירות החיים. הם לא מזוכיסטים, הם פשוט... העולם ככה בנוי שאין ברירה, אלא צריך לעבוד, וצריך... ותמיד בעבודה יש סיגים של מרירות.
נכון. ברור. ולכן הביטוי הזה נורא מדויק. הוא לא בא לומר שאדם הולך כדי לסבול.
כן, אבל נראה בחשבה הראשונה שכאילו הם בוחרים בזה.
זה לא, אני חושב שהמוקד בסייפה, הם בוחרים להשתתף עם העולם כדי להעלותם. המחיר, הבאי פרודה.
נכון.
זה שהמרירות הזאת.
נכון. da 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 ra 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 ram ra 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 ram ra 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 ba 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 ra 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 ram ra 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 ba ba טוב, אולי ברוח הזאת עוד פסקה קצרה, ואחרי זה נגיע כאן לעוד שתי פסקות כמה שנספיק. אמת גמוראי, שהצדיקים העליונים, אנשים רוחניים שמצד עצמם אין כל ענייני עולם הזה תופסים מקום אצלם, ושהם משארים יפה את החוסן ואת הזיו העליון, ומתכוונים לבסמו יותר ויותר ולהמשיכו בעולם כולו, אין דרך עבודתם שווה כלל לדרכי עבודה של כל אדם. השורים תמיד בגבולי עולם הזה ותשוקותיו ומעשה הגוף וכל עטיותיו. השורים הם דברים תמוהים, אין להרח עליהם כלל. מכל דרכיהם לובעים מקודש עליון מאוד. ממש, זה ממש, מה שאפשר ממש לראות כאן, איך שהוא התייסר. אני עושה דברים שהם מוזרים בין האחרים. אני לא כמו כולם, אני לא כמו כולם. אז אין להרח עליהם, לא לראות את זה בעין לא טובה. אני פשוט כזה, והצליקים היו כאלה. הענייני העולם הזה באמת לא תוסיף את המקום, זה לא, הם לא חלק מהסיפור. ואז הוא מסביר גם למה, הוא אומר שיש איזה מין דינמיקות אחרות לגמרי. ולכן גם כל העבודה שלהם וכל היחד של הגוף שלהם, הוא מדבר פה על גבולי העולם הזה, על מעשרי הגוף, וכל הנטיות הן שונות. יש איזה מין, זה מה שמנהיר מחדש, כמו שאמרנו קודם, שההבדל בין הצדיק לחסיד או בין הצדיק לשאר בני אדם הוא לא הבדל כמותי, שזה לומד יותר שעות תורה מאשר אחר. הוא לומד דף ימי והוא לומד 10 שעות. זה לא הבדלים במגרש הזה בכלל. זה מין הוויה פנימית לגמרי שונה. וצריך להכיר שיש כאלה. זה כל מה שהוא מבקש. תכירו שיש אנשים אחרים. אל תנסו לאלץ להיות כמו כולם. כי אני לא כמו כולם. לא אני, הוא לא אומר כתמי לעני, אבל הוא מדבר על הצדיקים העיונים, האנשים הרוחניים. וצריך לתת קרדיט שזה באמת איזשהו מקום אני חושב שכל התיאור הזה של פטור בחורי ישיבות משירות בצבא כדוגמה זה נובע איזושהי תפיסה כזאת. יש אנשים שנדעו לתמוע לוויים והם באמת יש להם איזה עולם שלא השתלבו. כשאתה הופך את זה לאג'נדה חברתית, אתה עובר את זה לסיפור פוליטי שעובר בחוקי הכנסת ומתחיל לנגח ו... כמובן שכל הדבר הזה כבר מאבד גובה, אין לו גם הצלקה מוסרית. אני לא עמדה בעד או נגד, אם כן או לא, אני לא נכנס לסוגיה, אני רק אומר שהשורש הנעלם שכל הדיון הוא באמת נכון. יש אנשים שאתה לא יכול, שטובת החברה שתיתן להם את המקום שלה, תיתן להם את הזה, זה עלול להיות כמובן מאוד מניפולטיבי, מאוד לנצל את זה לכל מיני מטרות של השתמטות או משהו כזה. אבל כשאתה רואה כאן, אתה רואה דיבורים כאלה, יש קודם כל צורך להודות שכל חברה בריאה יודעת לזהות, לתת לאנשים ברמה מסוימת מקום שהם לא יהיו כמו כולם, שהם לא יישאו בנטל כמו כולם. יש הם שונים, כי יש להם יכולות. עכשיו יבוא, מי שבגיל שמה, 50,000 אנשים צריכים להיות אלה ש... 50,000 איש צריכים להיות אלה שכולם נמצאים באותה קטגוריה, זה הופך כמה להיות גיחוך. כאילו שהתיאורים האלו באמת הם תיאורים של יחידים. תיאורים של אנשים, עכשיו מבחינה חברתית, הם לקחת קבוצה שלמה ולייחד אותה, לאפשר לה. אני לא יודע, זו שאלה לא פשוטה. בצורה שזה נעשה היום, יש בזה יותר חילול השם בקידוש השם. בכל ההקשר החברתי וכל מה שנעשה מסביב. ודאי שזה לא מוסיף... לא מוסיף טוב ולא מוסיף עונג לאף אחד. זה סוג של איזה מאבק כוחני מאוד שעותי ומאוד מרתיע. אבל זה נותן כאן השראה להודות בקיומם של אנשים שהם נשאים של איזשהו משהו אחר, שזה לא כמו כולם, שהם לא נועדו להשתלב בכולם, וזה טובת החברה וטובת האחרים שהם יהיו כאלה. שאיפה עובר מי יקבע מי ומי, זה כבר בדיוק כמו תחילת פוליטיקה. אני חלש בפוליטיקה, זה לא התחום שלי. זה לא העיסוק המקצועי שלי, כמו שאתם יודעים. ולכן אני לא יכול לומר שום אמירה בהקשר הפוליטי. אני יכול רק לומר שיש כאן אמירה מרשימה. אמירה מרשימה של אדם שהוא לא לוקח את זה כדי להיפטר ממשהו, אלא הוא לוקח את זה כדי לסבול ממשהו. אני סובל סבל מהמקום הזה. אני לא כמו כולם, ולכן אני סובל. והוא לא מתלונן על זה. הוא אומר, אני להפך, אני עובד בעצמי לא ליפול ולגעת שזה חלקי בעמלי. לכך נוצר. זה מה שאלוקים רוצה ממני.
מה שמפתיע אבל שהוא אומר, אל תלמדו ממני כל דבר. זאת אומרת, אי אפשר לחכות.
לגמרי.
לא כמו הרב והתלמיד שבדרך כלל תסתכל עליי, תראה...
נכון.
תעשה כמוני. הוא אומר, אני...
אני שונה.
מי שונה?
זה הוא לא אמר בקול רם.
יותר מדי.
גם זה לא אמר בקול רם, וזה הוא כתב ביומן.
כן.
אף אחד לא ידע מה באמת עובר עליו.
זה גם שאלה. יש פה וידוי קיומי מאוד קנה. הוא משכנע את עצמו, זה כמו אנשים שאומרים, תאמין לי ש... הוא אומר...
לא לעצמו.
אמת גמורה היא, הוא משכנע את עצמו שזה אמת גמורה, משהו מכוון לעצמו, והוא מדבר על עצמו רם. הדיבור הפנימי הזה זה
כאילו... תראה, אם הוא אומר את זה למישהו, כבר לא הייתי מאמין לו. כלומר, זה כבר גם שוב איזה מין נגוע באג'נדה חינוכי, זה לא יודע מה. זה שכותבת ביומן לעצמו, זה מה שנותן את הכנות. לכן אתה מאמין לו, כי אין לו שום עניין לומר את זה. הוא לא בא לפרסם את זה. היום, 80 שנה אחרי מותו, אפשר לשבת כאן ליד השולחן ולהתענג על מה שהוא אמר, מה הוא דיבר עם עצמו. זה באמת יוצר השפעה עצומה, ברגע שאת כבר עופרת חלק מהשיח המודע לעצמו, אתה כבר קלקלת את כל העסק, כן.
אז יש פה, כאילו, הצדיקים העליונים, האנשים הרוחניים, וכאילו, יש פה כמות מסוימת, הוא לא מדבר על
ההרצאה.
הוא מדבר על כמה אנשים.
אני לא יודע, אני חושב שזה אותו דבר, אז לא. הוא אומר שאין ענייני עולם תופסים את המקום.
כמו שהוא מדבר גם על עצמו, הוא מדבר על עוד אנשים.
לא, בסדר, זה כינוי כללי, אני לא אומר רק על עצמו. הוא אומר, תדעו שיש בעולם אנשים כאלה. ואני אחד מהם, זה בעצם הרעיון, אני לא יכול להגיד את זה, לא, כי הוא אומר את זה, שוב, אם הוא היה אומר את זה בכל רם, היה כבר מאבד את כל העניין. בסדר, מה אתה סיפר שאתה צדיק? מה זה צריך להיות? הוא לא סיפר את זה, פשוט הוא שיתף אנשים דרך היומן שלו.
לי זה מרגיש כאילו הוא כתב את זה, את היומן הזה, כמו איזשהו יומן חינוכי לעצמו. כאילו הוא השתמש בזה, כאילו הוא קרא את זה, הוא כתב את זה בשביל לקרוא את זה מדי פעם, להזכיר לעצמו. כלומר, אני שואל, למה כתבת את זה, אם לא לפרסם?
הוא שאמר שצריך לקרוא, שהוא עצמו לומד את אורות התשובה.
כן, ובסגנון הזה זה ממש שאני ככה קורא את זה, כאילו הוא כותב את זה והוא קרא את זה לעצמו.
עצם הכתיבה, זה נותן לו גם את העידוד ואת הלגיטימציה, להיות יותר כזה, כי יש לו רק מהרהר בינו לבין עצמו, זה לא מספיק. הוא לוקח את העת, הוא לוקח את הנייר, ורושם פשימות, עצם התנועה הזאת, שכתיבה היא... לא סתם יש כתיבה של תרפיה.
מעניין שהוא התייחס הרבה לנושא של התשובה, שהוא בעצם עצמו, אין לו, הוא לא בעל תשובה. אין לו, הוא לא היה בעברו מישהו שצריך לחזור בתשובה.
זה לא המונחים האלה
לגמרי. זה לא המונחים היום, המונחים של החזרה בתשובה היום, זה שאדם היה חילוני והחלטתי
מצוות. לפי הרמב״ם, לא לפי...
להיות תשובה מאהבה, שזה התנועה של כל אדם. כל אדם, היד הוא תשובה מאהבה, שהיא לא להיות עם ידיו שלא שומר מצוות, אלא שומר מצוות, כמו היום. תשובה מאהבה היא התהפכות פנימית, שכל המערכת המניעים, שאתה יודע שכל שוכן בעולם אחר. התהפכות היא מקום שהוא מסוג מסוים, שיש לו קיומיות מסוג מסוים, למקום שהוא באמת... כל ההלכות שלו משתנות, זה מין הזמנה פה להפוך את ה... אני אגיד לך את האמת שהיו פה במהלך השנים אנשים שבאמת באו להתייעץ איתי, לדבר איתי על דברים כאלה, שבאמת שקלו, יש מקום לעזוב הכל, יאללה עכשיו אני רוצה... אני בדרך כלל יורד עליהם, זאת אומרת, מי שמגיע עם מניעים כאלה, אני תמיד חושד בו שהוא מתחיל להשתגע, ורוצה כבר להתחיל באיזשהו מקום... לפרוש מן המציאות, כי זו תנועה שאתה לא יכול להתייעץ עם מישהו עליה. אם אתה מתייעץ עם מישהו, אתה כבר רוצה שהוא יגיד לך, אל תעשה את זה. אחרי דבר באת להתייעץ. אתה מרגיש שצא לך לדחיפה, והצד שיהיה אתה... אני עדיין בספונטניות הטבעית שלי, כשמישהו שואל, קודם כל, תהיה אדם מהיישוב, תהיה אדם נורמלי. ואם אתה מראש רוצה לקבל עידוד להיות לא נורמלי, אז אני לא הכתובת לאמירות כאלה. והסיבה היא מאוד פשוטה, כי בשביל שאדם מדבר על זה ככה וחושף בצורה כזאת, שמע, אני לא מהשגרתי, אני רוצה באיזשהו מקום, עכשיו להיות שנה, באיזשהו מקום לעשות מדיטציה במזרח, אז אני אומר, טוב, סע לשלום, אני תתפלא עליי, מה יהיה, אבל תתפלא גם על עצמך באותה הזדמנות. וכאילו, מה זה צריך להיות? כאילו, מה הקטע? רוצה סתם להתעברר קצת? אוקיי, כולם צריכים לברום מדי פעם. אבל להפוך את זה לאיזשהו דרך שבה... זה כבר שאלה ביותר עדינה, זה גם קטע מאוד בוגר, זה לא קטע צעיר, זה קטע של אדם בוגר שיש מקום מלמד גבול עצמו, ובאמת מתחבט מאוד על דרכו, ואולי הקטע יותר מרחיק לכת שאני לא מבין אותו בסוף, זה הקטע שתכף בואו נראה אותו למטה כאן, הניסויים של חורבן. אני מודה, לא הצלחתי לרדת בסוף דעתו של הרב קוק כאן בקטע הזה, אבל הוא נורא מרשים, פה למטה. אני מקווה שאני לא מאמיס עליכם יותר מדי. זה קצת לא מופשט, קצת אולי רחוק, אבל זה יכול להיות ממש משאב ליניקה, משאב להשראה, וגם אין איזו קונקרטיות מאוד מעשית לדברים האלה. אז כאן הוא אומר את הדבר הבא, צער היצירה הטהורה היא מעין צער הנפש. הוא מדבר פה מושג שיקרא יצירה טהורה, שלא הבנתי עד סוף הקטע מה זה יצירה טהורה במושגים שהוא משתמש בהם. ואז גם צער הנבואה מתוארת בייחוד בנביאים האחרונים וחזיות הנביאים ביותר. המדרגות שבבהירות החיים שבהשגה יותר עליונה באות במהירות, שתפות על רשת העין הרוחנית שבנשמה, היא לא הוכנה די סיפורה כדי לקבל. כמו יותר כאן איזה מין חוויה של איזה הערות עצומות שמרוב האור שבהערות העין לא קולטת אותן. גילויה הוויה עולה ממעמקים מהחיים הרפיליים שבבשר, הולכים ומתבהרים, ובכל זאת לוקחים מיום אצללי האפלה את ריח הבורסקי הגופני. הוא אומר, באיזשהו מקום, גם ההערות הגבוהות נגועות בגופניות. לעומתם יורדים גילויי חיים, מספירת הנשמה יותר עליונה, הולכים ומתגלמים, הולכים ומצטמצמים עד שהם פוגשים זה בזה. כן, יש פה איזו תנועה כפולה. תנועה אחת מלמטה, שיש איזו מין אנרגיה שפורצת מלמטה, גם מהגוף, אבל כיוון שבא מהגוף יש גם ריח של גוף, וזה בעצם עולה לכיוונים עליוניים. מצד שני יש איזה מין ירידה של אורות שבאים מלמעלה, והם הם איזה מין אולי בחלומות, אולי במדיטציה או משהו כזה, והם נפגשים שתי התנות נפגשים מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, ורזי עולם ויצירות גדולות ערך מתאבים ונולדים לפי רוב העוז, לפי גודל החיים שבבשר מעבר מזה רוח עד שעה מאפס, כאילו שזה מתח הבשר יותר איזה מין סוג של הערות של הבשר, והנשמה נותנת הערות של הנשמה, ככה מצטיילות היצירות בגבורתם ויופיין לפעולתם על החיים בכיוונה בנצחיותם. הרצון והשכל שמדיים בחטיבה אחת, לחביון הנשמה ממעל, ולעומתה במעמקי רגשות הבשר מתחת, יש לכל אחת מסדר עולם מיוחד, נשמה פרצופית מיוחדת. זה מאוד מרתק מה שהוא אומר, אבל זה לא לגמרי ברור כאן. כן, יש פה תיאור של איזה מין שתי אנרגיות, שתי תנועות שהוא חווה אותן, אחת באה מלמטה למעלה, ואחת באה מלמעלה למטה. מלמעלה למטה זה כמו חלומות, מלמטה למעלה זה מין הערות תוך כדי לימוד, תוך כדי עשייה של מעשים כאלה ואחרים, שזה מין אנרגיות שונות. ואז, בקטע מלמטה, נעבור לפסקה האחרונה, כשסדר עולם זה צריך להתפרק, להתפוצץ ולהשתנות, בשביל הופעת היצירה הטהורה, יש בזה יסורים של חורבן עולמות. במשפט הזה, אני מודה שאני לא יודע מה הוא מתאר כאן. הוא מרגיש כאילו שמשהו נגמר לי, אני כבר לא יכול לחיות בהלכות המוכרות לי, שמצד אחד אני מקבל את אותן הערות מלמטה, מצד שני לי גם יש לי את ההשראה שאני מקבל מלמעלה. כל המבנה הזה הולך להתפוצץ ולהשתנות, וזה חורבן עולמות. אני כבר...
והחיבור של שתי יסודות, יש את היסוד החומרי, יש את היסוד הנשמתי. שמינונים שונים, כל הזמן אין סופים למעשה.
כן.
וכל פעם יש את ההתאחדות מחדש, ואז יש נוסחה חדשה, הרכב חדש, והרכב הישן כבר לא מתקיים, וזה...
ועד משהו כאן אומר שהוא מרגיש פה שכאילו משהו לא יכול להמשיך ככה. כלומר, התנועה המינורית מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, היא כבר לא יכולה להמשיך ככה. אלו היסורים רק לבעלי הנשמה מתגלים מהם. כצער ילדים על אובדן שעשויים קטנים נחשבים כל יסורי עולם הרגילים, לגבי איסורי היצירה של חורבן עולמות. כלומר, האיסורים האמיתיים של האדם הם לא מה שמוכר לנו כאיסורים, אלא מדבר פה על איסורי היצירה של חורבן עולמות. משהו, זה, מה שברור לי כאן שהוא חווה כאן איזה מין התמוטטות. משהו כאן התמוטט לו. וכשהוא כתב את הדברים האלה, הוא נעמד כאן בדרך לא מוצא. הוא שכתב המון וחווה המון ודיבר המון וכו' וכו', הוא הגיע לאיזה נקודה שבה הוא כבר לא מוצא טעם. כל העבודה הרוחנית המוכרת לו, כבר באיזשהו מקום ידע את הטעם, ובאיזשהו מקום הוא מרגיש פה שעולמו חרב עליו. אם מלא יש כאן אור חסד מקיף שתכף לחורבן עולמים, בא אור של הוויית עולמים, והוויה בוודאי יותר חשוב מן החורבן. אומר שהוא מרגיש בחורבן עצמו איזושהי הפצעה של הוויה חדשה, ויותר עולמה מן הכל מן אש שנחרב. מזכיר את התנועה של המהר"ל, שהוא דיבר על העולם, שהעולם צריך להיחרב, ודווקא מהחורבן שלו תצא הוויית המשיח. וההוויה מנחמת את האבל של החורבן. ההוויה משיבה את כל העבדות של החורבן. וההוויה מחיית כל המת של החורבן. ולא חסד גדול זה, ולא החיים הרבים הללו, לא אפשר לעבוד לפני ישראל וחורבן של העולמים שמצר היצירה. היוצרים השטחיים, כאלה של הביקורת על היוצרים, חפצים ביצירה בתוך סובה, בתוך קלות ראש, בתוך אכילה ושתייה וטיול. חושבים את הצו ואת המרירות ששם גלוץ כתר המלוכה הרוחנית, למין זיעה מיוחדת לאמנים נכשלים. אז זו טעות ברעה, הפכה חמתי עמדה לי וכו'. זה ממש נפלא. במצד אחד הוא אומר היוצרים שחושבים שאפשר ליצור מתוך סובה, וכל מי שמזיע וכל מי שמתייסר, הוא אדם שכישלון, זה טעות ברעה. בקטע הזה הוא בעצם מאוד ממשיך את אדמו"ר הצעיר חב"ד, שמה שרק בשטעם, טעם של לב נשבר יכול לזכות להערת סתרי תורה. מבחינות הללו זאת אמירה מאוד חבדית, שדווקא במעמקי הסבל הפנימי, שם בעצם יכולה להפציע היצירה אמיתית. היא לא יכולה להפציע מתוך מקום בנוי, רק מתוך מקום חרב. זה סיפור יפה שאחד מידידיי, שהוא בעל תשובה ותיק, הצייר פשוט יקץ, סיפר שתקפו אותו שהוא לא אומן אמיתי. הוא לא אומן אמיתי, בגלל שיש לו רשת ביטחון. לאומן אין רשת ביטחון. אז אמרתי לו, אתה תאריך חבדניק, והאדמו"ר האמצעי אמר שרק מי שיש לו לב נשבר ומרוסק יכול לזכות להרץ את התורה. הצודקים מבקרים אותך. אז הוא אמר שאחרי הרב קוק הכל השתנה. ואחרי הרב קוק וארץ ישראל יש איזה טעמים אחרים שהכללים של חבד באוקראינה כבר לא נכונים. אבל מה לעשות שזה אומר הרב קוק? בדיוק זה מה שקרה כאן בפסקה הזו לפחות. הוא מדבר שהיסורים של היצירה הם בעצם היצירה היחידה הרלוונטית. דווקא שמגיעים מתוך פירוק, מתוך שכל המוכר לי כבר מתמוטט, ואני נפתח כאן ואני צריך אומץ כדי להיפתח לעולם אחר. זאת אמירה מאוד נוקבת, אני גם לא לגמרי מרגיש אותו כאן, מה הוא חווה כאן כשהוא כתב את הדברים האלה. מה הוא שהוא חווה כאן?
אני הבנתי זה קצת שונה.
מה?
אני הבנתי שכל עולם חדש הוא בא חורבותיו של הקודם, אבל מהיסודות שלו. אז מה שכואב לך זה על העולם שחרב. ואז הוא אומר, אבל העולם החדש הוא מכיל את כל העולם הישן. זה לא שאתה צריך את הצער בשביל ליצור. היצירה יוצרת את הצער, עוד פעם, כאיזשהו תוצר לוואי. והוא מנחם את עצמו, אומר, אבל כל היצירה, כל ההריסות של העולם הישן, התפיסות, המחשבות הקודמות, הם נכנסו את הדוח החדש, זה בעצם מחיה אותם.
תראה, זה לא פשוט לומר את זה, כיוון שאתן לך דוגמה, אתה משב שבעה על מישהו שנהרג. עכשיו, אתה יכול לומר משפט כזה שתכף זה חורבן עולמים, באור של הוויית עולמים, שגם בתוך הכאב של החורבן, יש פה הוויית
עולמים. דבר על יצירות רוחניות.
לא, לא, זה נכון באותה מידה, שגם במעבי הסבל הנורא, איפה שיש חורבן, מי שיש לו עין פנימית, הוא רואה גם שכאן נוצרת הוויה. כאן, במקום שהכל חרב, יפציע משהו שלא יכול היה להגיע אלמלא החורבן. והחורבן וההרס והאובדן, עלולים להיות מקור למבוא להתפוררות הכל ולייאוש גמור. זה עשוי להיות מבוא, זה משפט מאוד יפה, שתכף לחורבן עולמים באור של הוויית עולמים. יש חורבן עולמים שבו הוא נופל ויש הוויית עולמים שבו זה מפציע. עכשיו זה לא רומנטי, זה אמירה מאוד כאובה, אבל הוא מזהה בעין שלו שהתחשויות העמוקות בחיי האדם בביוגרפיה שלו הן מתחילות באותו מקום שבו משהו התמוטט והוא איבד את הכיוון, הוא לא מצא בעלתם, הוא קורא לזה חורבן עולמות. רק הוא אומר שהיסורים האלה הם לא כלום, היסורים הרגילים שאנשים מכירים לא מכירים את היסורים האמיתיים שפועלים היסורי היצירה. בצד אחד זה חורבן, אבל היצירה שמגיעה ממעבי החורבן, שוב, זה לא אמירה רומנטית, זה לא המיסטיקאים שהם מתלהבים מהחורבן כי לעשות בזה שירים חדשים. הוא מדבר על זה בתור סבל נורא, שאדם שבאמת ראה שהעולם מסביבו מתמוטט, אין כבר טעם ואין כאן המשך. כך יהודי אחרי השואה, שבה כל העולם קרס והתמוטט. זה יכול לבוא להתנקרות ולהפקרות ולפריקת עול מוחלטת. ואנשים בעלי שיעור קומה, כמו הרבי פיאסצ'ינה שנספה בגטו ורשה, יכולים לראות כאן התחלה, וזה ניכר בדרשות שלו, שגם ברגעים הכי קריטיים הוא זיהה שם את כל המגריפה, נתתי את זה באחד המקומות, על המגריפה שהשפיעה כלי זמר, ואחת המטאפורות שהשתמש בה כדי לבטא את האמונה שלו. עכשיו זאת שאלה של שיעור קומות, זו שאלה שהבאת אנשים שיש להם יכולות להיות בתוך המעבר, או רבי עקיבא נגיד, זו הדוגמה המפורסמת, שראה את השועל ושחק, שכל חבריו בחו. כאן בדיוק הנקודה שיש חורבן עולמים, בית חרב ושועלים, אבל יש כאלה שיכולים לראות כבר את הוויית העולמים שצומחת שם מיד עד החורבן. עכשיו, כמובן, לומר את זה ככה בצורה פשוטה זה, זה לא כך רציני. אבל אני רק מתרפק פה על מה שהוא אומר, ומה שהוא מנסה לשתף אותנו בין ה...
עדיין ההתחלה היא צער.
מה?
עדיין, גם כשרואים את ההוויה החדשה, זה בדיוק צער היצירה הטהורה, כי הם מבינים את המחיר. צער האנושי נשאר צער. כלומר, יש יצירה טהורה, לא סתם כמו בחלק הראשון שהוא מתאר איזשהו מפגש בין עולמות, שיש גם ריח. ריח הבורסי שהוא מריח לא טוב, אבל זה ככה כששני עולמות מפגשים. אבל כשיש יצירה טהורה, אז זה בא על חשבון, וזה מתנקה את כל הריחות הלא נעימים, אבל זה עדיין צר. זה לא...
מתי לי, לא רק עדיין צר, זה חובה.
זה צר, זה צר יצירה טהורה.
יכול להיות שיש אנשים ש... העולם הוא חרב עליו, יש כל מיני נקודות, כשהוא כתב את זה, אני לא יודע, אני קשה לדעת על איזה רקע זה, אם זה היה רקע אובייקטיבי, או שזה סתם מתוך הצמיחה הפנימית שלו, כאן קרה לו משהו, את הטעם.
איך הוא מסיים את זה? חוכמה שלמדתי באף, עמדה לי.
כן, זה...
משהו שחוויתי חזק מאוד, אני אומר פה, כאילו, זה חוכמה שקניתי בייסורים.
בעמל, בייסורים, משהו כזה, נכון.
זה אליהו בלישה בעצם. הפרידה. היא יצרה משהו חדש.
אפשר לראות, נכון, גם שם אישה נפרד מהכל, מהוריו, עם כולם שחט את סמדי הבקר, ובסוף נשאב ללכת לשם, זה באמת מאוד מאוד קשה.
ראיתי בספר נגיעות שבלב.
מה?
זה ראיתי בספר.
כן, כן. אני מתרפק על זה כבר הרבה זמן, על המטפורה של אישה, של אליהו ואישה. טוב. זהו. עוד אחר... דיבורים שבאמת עוד יכולים מנחים את הרב קוק, פחות מוכר, פחות שלא נוגעים ברבדים האלה.
זה קצת סותר מה שרגשתי בקטע הקודם, ששם האיסורים שלו, זה דווקא אומר, טוב לי איפה שאני נמצא, בדרך כלל האדם לא טוב לו איפה שנמצא, הוא נמצא פה, הוא חושב על איך הוא יכול להיות מה הוא. הוא אומר, מה שמייסר אותי שאני טוב לי עכשיו במקום שלי, וזה בעיה, כי אני יודע שזה לא כל כך אנושי.
זה שזה בעיה, זה כבר איסורים.
כן.
זה בדיוק שם מלכות.
זה לא משהו סטנדרטי.
זה לפנים זה טוב, אבל אתה יודע שהוא גם לא טוב. טוב, רבותיי, עכשיו הגיע הזמן לצאת לטעום טעם מרירות החיים. ללכת לעבודה.
בקטנה. תודה רבה. תודה רבה.